הגענו לדף ממתת עמוד א', בסוף שורה השלישית, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, שיטין מששת ימי בראשית נבראו. הגמרא עוסקת פה בשיטין, בחלל מתחת למזבח, לתוכו ירדו הנסחי המים והיין שעסקנו בדף הקודם. אז השיטין הם נבראו מששת ימי בראשית, שנאמר, לומדים את זה בפסוק בשיר השירים, חמוקי יריחייך כמו חולאים מעשה ידי אומן. יריחייך זה יריחייך שמוסתרות מעיני הרואה, הם כמו חולאים, כמו תכשיטים. תורשים את זה חז"ל, חמוקי יריחה החילו השיטין שהם נסתרים, מכוסים מתחת לירך המזבח, כמו חולאים שמחוללים ויורדים על התהום. הם השיטין חלולים ויורדים על התהום. מעשה ידי אומן זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כלומר האומן והיוצר של כל העולם. הרי שהשיטין נברו על ידי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. מביאים ברייתא שמסייעת את זה, תנא דבי רבי ישמעאל, בראשית אל תקראי בראשית, אלא בראשית, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא את השיטין. עוד ברייתא, תניא, רבי יוסי אומר, השיטין מחוללים ויורדים על התהום, שנאמר מפסוקים מפורסמים בישעיהו, אשיר נא לידידי, שירת דודי לכרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויאזכר ויסלקר ויטעה וסורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. כתוב שם, ויקב לעשות ענבים, ויעז באושים. בנבואה הזו, כנסת ישראל נמשלה לכרם, הקדוש ברוך הוא לבעל הכרם, והנביא מוכיח את ישראל בשליחות של השם, על זה שהושפעו בהמון טובות, והקדוש ברוך הוא חשב שיעסקו בתורה ומצוות, בסוף הם קלקלו מעשיהם, ויעז באושים. איזה טובות? חז"ל דורשים, ויתהו סורק, זה בית המקדש. ואיבן מגדל בתוכו, איזה מגדל היה בתוך בית המקדש? זה מזבח, שהוא עשוי כמו מגדל עוז. וגם יקב חצב בו, אלו השיטין. יקב היה בור חצוב בתוך המגדל, זה השיטין. השיטין הם כמו חלל בור יקב מתחת למזבח. עד כה ראינו דעת חכמים שהשיטין יורדים על התהום. יש גמרא, הגמרא מביאה פה בברייתא דעה שחולקת על זה, תניא, אמר רבי אלעזר בר צדוק, לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, לול קטן זה ערובה צרה וארוכה בין הכבש למזבח, והנסחים היו יורדים שם לתוכם, מתקבצים בקרקעית שם, זה השיטים, לא הכל מגמי עד התהום. באחד השבעים שנה פרחי כהונה יורדים לשם, כהנים צעירים יורדים לשם, מלקטים משם יין קרוש, יין שעבר בזמן, יין מאופש כזה שדומה לעיגולי דבלה, נהיה גושי כזה כמו גושים טעינים מיובשות, אז באים ושורפים אותו בקדושה, שורפים את השיירי יין הזה במקום קדוש, בעזרה, שנאמר, בקודש עשך נסך שחר להשם. כתוב, הקיש שריפה של היין לניסוחו, כשם שניסוחו בקדושה, כמו שהניסוח נעשה במקום קדוש, על המזבח, כך שריפתו נעשית בקדושה, כלומר בעזרה. אומרת גם מהי משמע, איפה משמע כתוב שהוא מדבר פה על שריפה, הרי כתוב רק בקודש עשך נסך שחר להשם, איפה דובר על שריפה? אז מסביר רבינה, אמר רבינה, עתיה קודש קודש כתיבה אחר בקודש עשך נסך, כתיבה אתה מיה נותר, ושרף את הנותר באש לא יאחל כי קודש הוא. אז מה קודש האמור שם בעניין נותר שריפה? גם קודש כאן, יהיה נסכים, דובר על שריפה. אם כך יש לשרוף את שערי הנסכים שמעלים מן השיטים. אחרי שלמדנו שבכתוב, בקודש עשך נסך שחר להשם, הוא מדבר על ניסוך היין וגם על שריפת השיעריים של היין, אז אנחנו חוזרים ולומדים מהעיקש הזה, שכמו שהניסוך נעשה במקום קדוש, גם השריפה צריך לעשות זה בקדושה, כמו שאמרנו, בעזרה. בכל מקרה למדנו מדעת רבי אלעזר בר צדוק שהשיטים הם חלל די קטן מתחת למזבח, ולפי חכמים מדובר שהם יורדים עד התהום. והגמרא שואל, כמו איזו דעה המשנה במעילה הולכת? כמנה אז להד אתנן, כתוב במשנה במעילה, נסכים בתחילה מועלים בהן, ירדו לשיטין הם מועלים בהן. בהתחלה הנסכים של מים ויין, בתחילת ההקדש שלהם, משהוקדשו עד לאחר ניסוך, אז יש בהם דין מעילה, הם קודשי גבוה, ואם אדם מועל בהם, הוא צריך להביא קורבן מעילה. אבל אחרי שהתנסחו כבר, ידעו לשיטין, אין מועלים בהם. אין בהם שום צורך גבוה, אין בהם דין מעילה. אומרת הגמרא, בפשטות, למה? כי רבי אלעזר בר צדוק, זה דעת רבי אלעזר בר צדוק. למה? כי רבנן, אנחנו לא תהום, האם דובר רבנן? למה תנא צריך להגיד לנו אין דין מעילה בנסחים שירדו לשיטין? הרי לדעת חכמים הנסחים כבר ירדו לתהום, אין אפשרות כלל ליהנות מהם. ברור שדובר רק לרבזר בר צדוק שהוא אומר שבכלל יש אפשרות ליהנות, ללקט אותם מהערובה הקטנה הזאת. אומרת לו אפילו תהם הרבנן בידי איקלט, גם אם תגיד שדובר שיטת חכמים, עדיין יש מציאות שאפשר ליהנות מהנסחים אחרי שירדו לתוך השיטין. מתי? נניח מקרה שנקלט, או נקלט אולי בדופן, או נקלט באיזה כלי באוויר לפני שירד לקרקעית התהום. איקא דאמרי, הגמרא מביאה גרסה הפוכה של הדיון הזה. לימה רבנן, יד רבנן, נגיד שהמשנה שלנו כרבנן. ואז מילא אנחנו נעמיד את זה מדובר שנקלט היין באוויר השיטין וכו'. ולא כרבי אלעזר בר צדוק. למה? די רבי אלעזר, הקטה בקדושתה יוקם, לפי רבי עזר, מה למדנו? הרי פה מדובר פה שלא מועלים בנסחים אחרי שדעו לשיטים, לפי רבי עזר צריך לשרוף את היין שמעלים מהשיטים. אז לכאורה בפשטות היין הזה עדיין בקדושתה יוקם, עדיין עומד בקדושתו ראשונה והוא אסור בהנאה. אז ודאי שמועלים בהם. אומרת אם הוא לא, אפילו תמר רבי עזר, גם לפי רבי עזר שאכן צריך לשרוף, בעזרה כמו שדיברנו, עדיין לא מדובר פה על דין מעילה, אין לך דבר שנעשה מצוותו מועלים בו, מכיוון שהיין התנסח כבר למי המזבח ובעצם קימו בו את העיקר המצווה, אין בו דין מעילה. אמר יש לקיש כי בזמן שמנסחים יין על גבי המזבח, פוקקים את השיטין. מתי שמנסחים יין על גבי המזבח, צריך לפקוק את השיטין. כלומר, לפקוק את הנקב שבראש המזבח, שהנסחים יורדים לתוכו. למה? כדי שיראה שפע יין על המזבח. לקיים מה שנאמר בקודש, עשך נסך שחר להשם. מה בדיוק הלימוד הזה? מה עם משמע? אמר הפאפה, שחר לשון שתייה, לשון סביעה, לשון שחרות. צריך לפקוק את הנקב הזה, כדי שיראה כאילו המזבח שותה את היין בגרון מלא וסבע. מכאן עמדו, מלמד הרב פאפה, אמר הרב פאפה, שמע מינה, כי סבע איניש חמרה מגרוני סבע. כשאנשים סבעים יין, או שמוצאים השפעה טובה של יין, הם צריכים לקחת לגימות גדולות, הם צריכים מילוי הגרון. כלומר, היין מסביע דווקא ששותים אותו בלגימות גסות, לגימות גדולות. אפשר לומר, אולי גם זה הגיוני, אחד ההשפעת האלכוהול, שכשהוקחים אותו בבת אחת הרבה, או בלגימות גדולות כאלה, אז זה מגיע ישר לדם ומשפיע יותר. אמר רב עצור ומרבנן, זה לא לפי שלך, אמר אתה מחכם שאינו הרבה יין, אז לגמי גמוי שיגמנו בלגימות גדולות, לגימות גסות, כך יסבע ממנו. כלומר, גם אם אין לו מספיק יין, אין לו את הכמות, לפחות יעשה את זה, את השתייה בצורה נכונה, וכך יהיה לו תחושת סובע. רב הקסה דביך את הגמי גמוי, רב כשנוהג לגמור את כוס הברכה, הוא היה עושה את זה בלגימות גדולות, דרך סביעה, משום חיבוב המצווה. עכשיו, לפני כן למדנו דרשה על הפסוק בשיר השירים, חמוקי ריחייך וכולי. עכשיו הגמרא חוזרת ודורשת את הפסוק הזה. דרש רב מה יכתיב, מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב, מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולים לרגל. פעמותיהן זה צעדי רגליהם של ישראל, כמה יפה זה כשהם עולים לרגל. בת נדיב זה כנסת ישראל, שהיא ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שנאמר, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. מה זה עם אלוהי אברהם? מה? זה רק מדובר על אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב. אלא נדיבי עמים, הכוונה, נדבה ליבם אותם עמים בימות המשיח להסתפח להשם ולהתגייר. לכן דובר על אלוהי אברהם, שהוא היה הראשון לגרים. תחילה לגרים, הראשון היה לקרב גרים. תנת ורב חנן, רב ענן, חמוקי ריחייך, כמו חולאים מעשה ידי אומן, הכתוב משבח התורה שניתנה על גבי לוחות עשויים מאבנים טובות, זה חולאים, ומכותבים בידי הקדוש ברוך הוא מעשה ידי אומן. לעם אני משלו דברי תורה כי ירך, לומר לך מה ירך בסתר, כמו הירך של אדם בדרך כלל זה בסתר, מכוסה, אף דברי תורה בסתר. כשלומדים דברי תורה באמת, צריך ללמוד זה בצניעות, בסתר, לא בחיצוניות, בשחצנות, אלא בצורה צנועה, וכך הדברים יכולים להתברר. והיינו גם הרבה לזד, מה יכתיב, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי מעשות משפט, ועבד חסד והצנע לכת עם אלוקיך, פסוקים מפורסמים ממך, עשות משפט זה הדין, כן, דין בן אדם החברו, עבד חסד, זוגנו חסדים. הצנאה לכת מלוקח, זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. כלומר, הוצאת מת לקבורה, וללוות חתן וכלה לחופה. ולא דברים קל וחומר. הרי מדובר הצנאה לכת מלוקח. ומה הדברים שדרכן לעשות בפרסיה? בדרך כלל קבורות, חתונות, עושים בפרסיה, בפומבי, בכל זאת אמרה תורה, והצנאה לכת, שאדם צריך להצניע את מעשיו, ועשות את זה בצניעות. אז דברים שדרכן לעשותם בצינה, לחת כמה וכמה, דברים שרגילים לעשות בצינה, כמו נטיית צדקה, או דברים אחרים, על אחת כמה וכמה שצריך להקפיא לקיים אותו בצניות ולא לספר על כך, לא להפוך את זה לחיצוני ושחצני. לכן מידת הצניות יפה בכל המצוות, גם כולל לימוד תורה. עוד מאמרים של רבי אלעזר, בעניין צדקה, גמילות חסדים, אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה מכל הקורבנות, מי שהקריב את כל הקורבנות, שנאמר, עשות צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח, זבח זה שם כללי, זבח של כל הקורבנות. ואמר רבי אלעזר, כלומר יש בחינה כזאת שצדקה זה יותר גדול מכל הקורבנות. ואמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר, זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. הכתוב דימה צדקה לזריעה, וגמילות חסדים לקצירה. ברור שקצירה גדולה מזריעה, הרי אם אדם זורע, ספק אוכל, ספק אין אוכל, כשאדם זורע, לא ברור אם הוא אוכל או לא. לא ברור שהתבורה תצמח. אבל אדם קוצר, אז ודאי אוכל, לכן ברור שקצירה זה יותר גדול. לכן חסד, גמילות חסדים, יותר גדול מהצדקה. ואמר רבי אלעזר, צדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה. בכל זאת, צדקה לא משתלמת אלא לפי מידת החסד, כלומר, מידת הטרחה, הדאגה לטובתו של העני, שנאמר, זיהו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. כלומר, מעצי הצדקה כמו זריעה, נהנים ממנו ואחרי זה קוצרים. אבל הקצירה עצמה היא בהתאם למידת החסד והטרחה שבה ניתנה הצדקה. תנו רבנן, שלושה דברים, גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. באמת עמדנו פה שגדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. מאיפה? מה זה מוכיח? או מאיפה לומדים את זה? מכאן צדקה בממונו. גמילות חסדים בין בממונו, בין בגופו. כלומר, צדקה זה רק בכסף של האדם. אבל גמילות חסדים זה גם בכספו, אבל גם בגופו. אדם הולך לקבור מת, לשמח אדם וקלה, ללוות חברו בדרך, או כל דבר אחר כזה, לעזור לחברו וכדומה. עוד דבר מצד צדקה לעניים, אבל גמילות חסדים זה בין העניים ובין העשירים. עוד דבר צדקה לחיים, אבל גמילות חסדים יכול להיות בין החיים ובין המתים, נניח קבורת מתים. עוד מאמר של רבי אלעזר בעניין זה, אמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו בחסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט וחסד השם על הארץ. שמא תאמר, כל הבא לקפוץ קופץ, כלומר אולי תאמר, כל מה שרוצה להגיע למדרגה הגבוהה הזו, להיות איש חסד לגמרי, צדקה וחסד, הוא יכול לקפוץ, הוא יכול לזכות לכך? כלומר, האם מספיק הרי כדי שאדם יהיה בעל חסד, צריך שבשמיים יזמנו לו הזדמנויות לעשות חסד. אז מה, האם כל אדם שרוצה לקפוץ לכך קופץ, מספקים לו מהשמיים, ממציאים לו אנשים שראוי לעשות איתם חסד? תלמוד אמר לא ככה, מה יקר חסדך אלוהים וכו'. כלומר, זה יקרת המציאות להיות בעל חסד אמיתי, שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם. אבל יכול להיות ירא שמיים, כן, מה גם ירא שמיים זה כך? גם ירא שמיים, אדם שירא שמיים הוא לא זוכה בקלות למדרגה הזאת, תלמוד אמר לא. וחסד השם מעולם עד העולם, כלומר בין ירא שמיים, אכן מצויה יותר מידת החסד, הקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע לזמן לאנשים, לזמן ירא שמיים, מציאויות שונות שיכולו לעשות גם חסד. אמר רבי חנן בר פפא, כל אדם שיש עליו חן בידו שהוא ירא שמיים, חן בעיני הבריות, אז בידו שהוא ירא שמיים, שנאמר וחסד השם, כלומר חן מת המקום, מת השם, מעולם ועד עולם על יראיו. ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה? מה זה תורת חסד? כי יש תורה של חסד, יש תורה שינה של חסד. אלא תורה לשמה, זוהי תורה של חסד, תורה לשמה, לשם התורה. אבל שלא לשמה, זוהי תורה שינה של חסד. פירוש אחר, ויש כמובן הרבה מאוד דיונים מה זה בדיוק תורה לשמה, אבל בפשטות תורה זה כדי להבין ולקיים, ולשמור ולעשות. וזה גם דומה לפירוש הבא, היא כדי אמרי תורה למדה, זוהי תורה של חסד. אדם שהוא מלמד לאחרים את התורה, זה תורה של חסד. שלא למדה לאחרים, זוהי תורה שאינה של חסד. הגענו לסוף ממתת עמוד ב' להמשך פירוש המשנה, ונראה את זה בזאת השם פעם הבאה. חזק וברוך.